הגענו דף קוף כ"ט עמוד א' בשורה החמישית, למד במשנה מחלק נכסיו על פיו, ריבד אחד, מת אחד וכו'. כלומר, ריבד אחד מבניו, את חלקו ראוי לו או מעט לאחד וכו'. והמשנה אומרת שאם החלוקה הזו הייתה בלשון ירושה, אז אין בדבריו כלום, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, אבל אם כתב בלשון מתנה, בכל מקום שבשטר, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, דבריו קיימים. אפילו יש בשטר גם לשון ירושה, אז אומרת הגמרא, איך ידע אם מתנה בתחילה, איך ידע אם באמצע, איך ידע אם בסוף? כעת הרב דימי אמר רבי יוחנן ככה, תינתן שדה פלונית לפלוני וירשה, אז זוהי מתנה בתחילה, ירשה, כי מתנה זה בתחילה, תינתן, ירשה ותינתן לו, זוהי מתנה בסוף, ירשה ותינתן לו וירשה, זוהי מתנה באמצע. ודווקא אדם אחד ושדה אחת, אבל אדם אחד ושתי שדות, או מקרה ששדה אחת ושני בני אדם לא, כלומר, מה שאמרנו שמועיל צעוף לשון מתנה עם לשון ירושה, זה דווקא, אם שני הלשונות עוסקים באדם אחד ושדה אחת, כלומר באותה שדה שנתן אותו איש, יש גם לשון מתנה וגם לשון ירושה. אז מועיל לשון המתנה, אפשר להגיד, לבטל לשון הירושה. ואז אין פה מתנה על מה שכתוב בתורה. אבל מקרה שאדם אחד ושתי שדות, נניח יירש ראובן את שדה א', ותינתנו לראובן שדה ב', או ביחס לשדה אחד ושני בני אדם, יירש ראובן חצי שדה פלוני, תינתן חצי השני לשמעון, יש פה שני בני אדם. לא, לשון מתנה לא מועילה בעצם, לשדה או לאדם שהוזכר כלפיו לשון ירושה. למה? כי יש פה שתי הנחלות נפרדות של שתי שדות או לשני בני אדם. אז בעצם המשמעות של הצבא היא שאחר מהנחלות תהיה בתורת ירושה, ואחר בתורה מתנה, מילה המתנה לא מבטל את הירושה. הרי מזר חולק ואומר לא, אפילו אדם אחד משני שדות, שדה אחד משני בני אדם, בכל מקרה, לשון מתנה מועילה בעצם כלפי שתי הנחלות. מכיוון למה? מכיוון ששתיהם דיברו בדיבור, כי שתיהם נכתבו, נאמרו בדיבור אחד, והוזכר כלפי אחת מהם לשון מתנה, מסתבר בעצם שהמצווה התכוון להנחיל את שתיהם בתורה מתנה. אבל אם מדובר שתי שדות ושני בני אדם, שני בני אדם, נניח יירש ראובן שדה א' ותינתן לשמעון שדה ב', פה יש שתי שדות וגם שני בני אדם, אז פה גם רבי אלעזר אומר שלשון מתנה לא מועילה להנחיל כשיש שם לשון ירושה. ויש גרסה אחרת של רבי יוחנן ורבי אלעזר, כי עת הרבין אמר תינתן שדה פלוני כפלוני ויירש פלוני שדה פלוני, כלומר מקרה, פה מדובר מקרה קלאסי של שתי שדות ושני בני אדם. אז פה נאמר, רבי יוחנן אמר קנה, ורבי אלעזר אמר לא קנה, אמר לבאי לרבין, הנחת עד להנחת, אבל עד כבל להנחת, כלומר, אחד מדבריך מובנים, נוחים לנו, והדבר השני, הוראה בשם רבי יוחנן, מוקשה לנו. מי שלמד רבי אלעזר, רבי אלעזר לא קשיא, כאן באדם אחד, מה שהביא בשם רב דימי, אז הוא עסק באדם אחד ושתי שדות, או שני אנשים ושדה אחד, אבל כאן בשני אדם ושתי שדות, לכן הוא אומר שהנחלה שהוזכה בלשון ירושה לא מועילה, אבל רבי יוחנן, קשה. הרי מה שאמר רב דימי משמו, בשם רבי יוחנן, אפילו באדם אחד ושתי שדות לא מועילה לשון מתנה כלפי לשון ירושה, אז כל שכן בשני בני אדם ושתי שדות, איך אמרנו פה שרבי יוחנן אמר קנה, אז אומרת גם המורה עניינו ועלי בדי רבי יוחנן, נכון, יש פה שיטות במוראים, מחלוקת המוראים ביני, ככה מה לא רבין, לרב דימי, מה דתו של רבי יוחנן בעניין זה? בכל מקרה מצאנו שלוש שיטות בעצם, רב דימי בשם רבי יוחנן, רבי אלעזר ורבים בשם רבי יוחנן. עכשיו יש פה דעה רביעית, שאפילו מקרה ששני בני אדם ושתי שדות, יש אופן אחד בלבד ששתי הנחלות מועילות. רבי יוחנן אמר, לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה וירשו. בנוסח הזה, כלומר כשיש לשונות מתנה ולשון ירושה לשני בני אדם ושתי שדות, אז הוא לא קנה עד שיהיה לשון כזו, כך אומר ריש לקיש. בנוסח זה, מכיוון שהוזכר לשון מתנה בין שני הלשונות של ירושה, אז בהכרח שלשון מתנה בעצם מתייחסת לשתי הנחלות. בשאר אופנים לא יהיו צירוף כזה. ועומד גם בפלוגת המחלוקת הבאה, נחלקו גם עוד המוראים, אמר רב אמנונה, לא שאנו אלא אדם אחד ושדה אחד, אבל אדם אחד ושני שדות, או שדה אחד ושני בני אדם, לא, ורב נחמן אמר, אפילו אדם אחד ושני שדות, או שדה אחד ושני בני אדם, יש פה אותם דעות בעצם, אבל שתי שדות ושני בני אדם, לא, ורב ששת אמר, אפילו שתי שדות ושני בני אדם, זה בעצם שיטת רבים בשם רבי יוחנן, ורב ששת מביא ראיה לשיטתו, אמר רב ששת, מנה מנהלה, מאיפה למדנו שמועיל אפילו שתי שדות ושני בני אדם, לתניא נאמר בתוספתא בכתובות, האומר, תנו שקל לבניי בכל שבת ורואים ניתן סלע, נותן להם סלע, כלומר, אדם לפני מיטתו, אומר אדם נאמן, לאפוטרופוס, אדם נאמן וכדומה, תנו שקל מנכסיי בכל שבת לצורך פרנסתם, עד שבת שהם יסתיימו כל הנכסים. בסוף התברר שהסכום הזה לא מספיק למחיה של הפרנסה שלהם, המזונות נהיו יקרים יותר, ורואים ניתן להם סלע, הם צריכים באמת סלע, כלומר שני שקלים בשבוע. הדין הוא שהנאמן נותן להם סלע. למה? כי אנחנו מניחים, כאשר אבי אמר שקל, התכוון בעצם לפרנס אותם בצמצום, ולא ייתן להם יותר מכדי צורכם, אבל עדיין רצת להם כדי צורכם. לכן, אם צריך יותר משקל כדי צורכם בצמצום, אז רצונו שייתן בעצם סלע. היא אמר, אל תיתנו אלא שקל, הוא הקפיד דווקא על שקל, אז אין נותנים להם אלא שקל. והיא אמר, אם מתו, כאשר ימותו בנה, ירשו אחרים, לא משנה איזה אחרים, פלוני ופלוני, את שארית נכסי תחתיהם, תחת בניי, ולא ירשו בני בניי, כלומר, הנכדים לא ירשו. אז בן שאמר, תנו, בן שאמר, אל תיתנו, אין נותנים אלא שקל, אפילו לא הספיק להם סכום זה. למה? עד איזה שהוריש את נכסיו לאותם אחרים, והוא נהג בעין רעה כלפי בניו, שהוא רוצה שהנכדים יקחו את זה, אז גילה דתו שהוא התכוון לצמצם פרנסה בניו לשקל דווקא, כדי שישארו יותר נכסים עבור אחרים. עכשיו רואים שבברייתא, שדברי המצווה קיימים גם ביחס לאחרים, ובכן זוכים בשארית הנכסים לאחר מות בנים. לכאורה מתם אחרים לא יכולים לזכות בנכסים אלא בתורה בתנה, הרי הם לא אנשים שיורשים, לא מדובר על יורשים, מדובר על אנשים אחרים. ואב יכול לעשות אותם יורשים, כאילו אב לא יכול להפוך את זה כביכול יורשים, הוא חייב להשתמש פה בלשון מתנה. אדם לא מתנה על מה שכתוב בתורה, הוא לא יכול באמת להפוך אותם ליורשים. בכל זאת ברייתא אומרת שמועיל לשון ירשו אחרים, איך זה? אלא מה צריך לומר, שבכיוון שהאב פתח בלשון מתנה, תנו שקל לבניי, נחשבת גם צוותו לאחרים כמתנה, ואין חושים לשון ירושה, כי הרי אמרנו שהוא כביכול מתנה מה שכתוב בתורה. וזה בהתאם לכך, רב ששת מוכיח את שיטות, והאחד דשתי סדוק של בני אדם דמי. פה, המצווה נתן לבניו חלק מנכסיו, שקל לשבוע במשך ימי חיים, בלשון מתנה, ואת השאר הכיל לאחרים בלשון ירושה. זה כאילו אמר שדה אחד יתן לפלוני, וירש פלוני שדה שנייה, שזה בעצם שתי שדות ושני בני אדם. קטן דקן, הנה, וזה מועיל, זה בדיוק שיטת רב ששת. אומרת הגמרא, אבל הוא מוטיב לעבור מפרק, אפשר היה לתרץ בפשטות. אפשר להסביר את הברייתא, את התוספתא בכתובות, שכגון יהיה ראוי ליורשו. אנחנו הסברנו שירשו אחרים, הכוונה אנשים אחרים שבעצם לא ראויים ליורשו. ואפשר להסביר שהאחרים שמדובר, הם לא אנשים זרים, אלא מדובר אנשים שראויים ליורשו. לרשת את האב, נניח ילדים אחרים שלו, כלומר, לדוגמה, היה לאב כמה בנים, הוא ציווה שיתנו שקל כל שבוע לחלק מהם, כאשר מותו בנים אלה, יירש אחד משאר הבנים את מותר הנכסים. ככה אפשר להגיד, מילא, אי אפשר לדייק פה על אחרים. וזה שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שמועיל בעצם לתת את הירושה לחלק מהילדים. אמר רב אשי, אפשר להוכיח כי שיטת רב ששת במקום אחר, אמר רב אשי, תשמע, מי שאומר לחברו, נכסי לך ואחריך יירש פלוני, נכסי נטועים לך ואחריך, כלומר אחרי מותך יירש פלוני, ואחרי שאחריך יירש פלוני, אדם שלישי. אז עדינו כך, אם מתו מקבלי המתנה לפי הסדר שאכן הזכיר, מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי, אם מת שני בחיי ראשון, ואחרי זה מת הראשון, אז יחזרו הנכסים יורשי הראשון, יישארו בידיהם ולא יעברו לשלישי. עכשיו רואים ברשת של הברייתא, דברי נותן מועילים גם לשני, גם לשלישי, למרות שהנותן נקט כלפיהם לשון ירושה, אחריך יירש פלוני. על כורח, למה? כי כלפי הראשון הוא משתמש בשום מתנה, ולכן אז זה שתי שדות, שני בן אדם, בכל זאת נאמר, קנה, וחיתם ההכנה מראוי ליורשו, לא, גם פה מדובר על ראוי ליורשו, כך אפשר להסביר, ורבי יוחנן בן ברוקה, יחי, אז מת שני, קנה שלישי, השלה רב אחא, ברייתא רב אביה, לפי רבי יוחנן בן ברוקה, נכסה לך, ואחריך לפלוני, וראשון ראוי ליורשו, אין שני במקום במקום ראשון, כלום, כשמות הראשון, אם אכן מדובר ראוי ליורשו, לפי רבי יוחנן בן ברוקה, אז כשמות הראשון, נכסים לא עוברים לשני, כפי שהתנעת אותן, אלא נשארים אצל יורשי הראשון, למה? שאין זה לשון מתנה, לשון ירושה, כי הכיוון שהראשון ראוי לירש את הנותן, והוא אומר, נכסי לך, אין, זה לא לשון מתנה, לשון ירושה. וירושה אינה הפסק, אי אפשר להגביל אותה שתפסיק בתנאים מסוימים, כאילו מיטת הראשון, כלומר, מכיוון שדובר פה לשון ירושה, זה אינה הפסק. מכיוון שהנותן לא אמר לשון מתנה מפורש, אלא נכסי לך, הרי כאשר מקבל הוא בנו, וראוי לירש אותו עם שאר הבנים, מתפרש את הביטוי הזה כלשון ירושה. מכיוון שאב עשה בעצם את הראשון יורש, הנכסים עוברים אלו לצאצאיו ולשאר יורשיו, כמשפט הירושה בתורה, מכיוון שיש פה לשון יורש, אין לה הפסק. עכשיו, מכיוון שהברייתא בעצם אומר, כאשר מת השני, קנה השלישי, ואין נכסים נופלים מיורשי השני, על כורח, היא לא עוסקת במקרה שהשני זכה בתורת ירושה, הרי ירושה אין לה הפסק, אלא ודאי שני זכה בתורה מתנה. אם ככה תורה מתנה, ראינו שתי בני אדם שתי שדות, זה מועיל, אומרת מתיות הדקולו, קושי על כל שאר המוראים חוץ מרבין, בדעת רבי יוחנן ורב ששת, שאומרים שבמקרה זה, שני בני אדם, זה מועיל, שני בני אדם, שני שדות, זה מועיל, אומרת גמרא תיופתא, אינה חינם, יש פה תיופתא, אכן תשובה ניצחת כנגד כל המוראים הללו. אומרת גמרא למה תיאה ותיופתא דריש לקיש, זה גם תיופתא לכאורה על שיטת ריש לקיש, שריש לקיש אמר, מועיל רק נוסח מסוים, פה רואים שלא צריך נוסח מסוים. ותסבר, אומרת גמרא, האם באמת יש פה קושי על ריש לקיש, ואמר רב, אין לך את הכבטי דריש לקיש בעין התלת, אדרבה, נאמר, רב אמר, הלכה כריש לקיש בשלותם שלושה דברים, פה זה אחד השלושת ההוראות. זה חייב שאגיד שיש פה טיוב תדריש לקיש. אלא אומרת גלוקה שכאן בתוך כדי דיבור, כאן לאחר כדי דיבור. כלומר, הברייתא עוסקת כיום כשלשון ירושה, ואחריך יירש פלוני, זה תוך כדי דיבור, כלשון מתנה. שהמצווה לא שעה בין שתי לשונות יותר מהזמן הראוי, לומר, שלום עליך רבי, זה תוך כדי דיבור. וזה כלל, כשאדם בעצם מוציא מפיו שני דיבורים זה אחר זה, והדיבור השני בעצם התחיל, היה מיד תוך כדי דיבור מסיום הדיבור הראשון, שני הדיבורים נחשבים כאילו נאמרו יחד. לכן בזה מודר ריש לקיש, ששום מתנה נאמרו להם קיבל הראשון, הוא גם לשני, גם בלי הנוסח המיוחד שאמר ריש לקיש. למה? כי זה תוך כדי דיבור. ומה שאמר ריש לקיש שצריך דווקא לשון מסוימת, זה בנוסח מיוחד, זה לאחר כדי דיבור. והגמרא מביאה את הכלל גם תוך כדי דיבור, הלכתה כל תוך כדי דיבור כדיבור דמי. לכן אם הוא חזר בו מדבריו תוך כדי דיבור, דבריו הראשונים בטלים, חוץ מדברים מסוימים, לבר מעבודת כוכבים ומקידושין. כלומר, אם אדם הקצה דבר לעבודה זרה, הוא אמר במה זו לעבודה זרה, הוא לא יכול לחזור בו תוך כדי דיבור, להתיר את הדבר שהוא קצה. למה? יש פה חומרה של עבודה זרה. אנחנו אוסרים חפצים של עבודה זרה בהנאה, אפילו באופנים שאפשר היה להתיר אותם מסברה. אז פה לא מתירים, ברגע שדבר נהיה עבודה זרה, חומרה של עבודה זרה, אי אפשר להתיר אפילו תוך כדי דיבור. וגם קידושים, אדם קידש אישה בפני עדים, אפילו חזר בתוך כדי דיבור ואמר לאישה שהמעות שנתן לה לשם קידושים יהיו בעצם מתנה, בכל מקרה היא מקודשת, ואסורה להינשא לאחר. פה הדין הזה הוא בעצם חומרה מדרבנן. תקנו שהאישה לא תצא ממנו בלי גט, שלא יצא לעז על בניה. מאדם אחר בעצם שהם ממזרים וכדומה, יגידו הם ממזרים. בדין תורה קידושים בטלים כי זה תוך כדי דיבור. אבל ככה רשב"ם פה מסביר, אמנם יש מסבירים לא ככה, גם דין תורה בעצם החזרה לא כלום, והיא מקודשת גמורה, יש לזה דיונים. הגענו לדף קופלה עמד עמוד א' למשנה הבאה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.